רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית עניין של טעם, בהגשת דינה לוי ושמוליק מושקוביץ.
שלום.
וברכה.
בוקר טוב.
בוקר מצוין, מה שלומך?
מה העניינים, דינה?
עוד שבוע עם עליות ומורדות בלי סוף.
כמו המדינה שלנו, כן.
אז דרור אור, זכרו לברכה, חוזר לאדמת בארי. עבור המשפחה שלו זו סגירת מעגל. סגירת מעגל כואבת, אני מניחה מאוד, אבל מצד שני, אולי זאת גם הקלה. אולי זאת גם הקלה שהוא סוף סוף חוזר הנה, והם יודעים איפה הוא נמצא. יהי זכרו ברוך.
ממש, כן.
ושהשניים הנותרים ישובו כבר, ישובו.
במהרה.
אמן.
כי רק אז, איך אומרים, רק אז אפשר לסגור, להתחיל בשיקום באמת.
בשיקום באמת, כן. לגמרי.
טוב, אנחנו עם שוקי אברהם, שהוא טכנאי השידור.
כן.
דין לוי, שמוליק מושקוביץ, אנחנו עד השעה
11.
באתי להגיד 12. עד השעה 11. אנחנו כאן תוכנית התרבות של רדיו סול, ויש לנו הרבה דברים היום, נכון?
מאוד.
לא נגלה את רובם.
לא נגלה.
אבל ככה שהפתעה?
הפתעות, יש הרבה הפתעות בדרך.
כן, ואת בחרת להתחיל עם השיר הזה, נכון? טוב, דיברנו על אור.
כן.
אז אור, נכון?
כן.
אור עולה בבוקר.
זהו זה.
על אגם רחוק זוכרת, כן. אני זוכרת ולא אחדל ולא אשתוק. אור שמבשר את השכמה והזריחה זוכרת רק לראות עוד פעם, יותר מזה איני צריכה. שמש הביאו שמש עם שמיים מעוננים, עוצמת את עיניי, אבל השמש היא בפנים.
בצהריים על האדמה זוכרת, על חלקת המים ועל שתיל ועל כמה.
אור יורד בערב על
בצהריים שמש
בכל זאת, אבל כפיים, בסדר, בסדר עם הכפיים.
סור החושך, סור החושך.
סורה.
איזה שילוב, איזה עיבוד מדהים.
כן, אמיר קמינר, דרך אגב, שהוא גאון, גאון.
ממש. אז השיר הבא שאנחנו נשמיע מיד, מרמז על אייטם שיהיה בהמשך. והוא נבחר כי אתמול, אתמול השלשום, ב-26 בנובמבר, מלאו 12 שנים למותו של אריק איינשטיין, נכון. וזה גם יום ההולדת, בדל לחיים ארוכים, של שלמה ארצי.
נכון.
ובדרך הפתח תקווה, החתן שלי ואני שמענו כל הדרך, שיר אחד של זה, שיר אחד של זה. אמרנו, רגע, מה, מה? ואז אמרו, ואמרו, השיר הבא יהיה השיר הכי יפה בעברית. אז השיר הכי יפה בעברית, על פי גלגלץ, הוא עטור מצחך זהב שחור, והוא מוקדש באהבה גדולה לרותי אור מברקן, שחוגגת היום יום הולדת. אני מאחלת לך שתהיי תמיד בטוב, מוקפת באוהבייך ובאהובייך, ושתמשיכי ליצור אומנות מרהיבה. עטור מצחך זהב שחור.
אברהם חלפי.
כן.
מילים. יוני רכטר כמובן.
עטור מצחך זהב שחור,
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
מצחך מתחרז עם עיניים ואור,
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.
כמה זמן שיר?
אך למי שתהי חייב להשיר.
חלוקך ורוד צמרירי ורח,
את בו מתעטן ותמיד לעת ליל, לא הייתי רוצה להיות לך אך,
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך,
ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו פטישה. אוהבת עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק, ואני שלא פעם אביב בך בשקט, אין כל דברים שוכח הכל אודות אחרים, שוכנת נפשי בין כותלי ביתך,
ושבויה
ושבויה בין כתלייך, ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך, ארוס חלוני כמרבד לרגלייך,
צעדי אהובה על פרחת פסיעותייך, שחלוקך
עברו ואת
לאים, עד ועד ועבור
איינשטיין יסלח לנו.
יסלח לנו.
זכרו לברכה, כן. ורד מוסינזון נולדה בקיבוץ נען, בת לסופר משה מוסינזון, אחותה הבכירה, היא הבכורה. הבכירה?
כן, ככה היה כתוב.
גם, היא הסופרת דבורה עומר, ודודה היה הסופר יגאל מוסינזון. הספר הראשון שפרסמה בגיל מאוד מאוד צעיר, 18, היה דברים שצריך לעבור, והמוסינזונים הוא ספרה החדש, והיא נמצאת איתנו על קו הטלפון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
אחלה.
חדש, ויקנד. ויקנד, כן.
אז יהודינה לביא כאן איתנו באולפן גם. אז ורד, אנחנו מדברים על ספר חדש.
דרך אגב, דברים שצריך לעבור היה לי, זה היה התנך שלי.
דברים שצריכים לעבור.
שצריכים לעבור.
סתם, יודע, זקויות. כן, ספר, ספר שיצא במקרה, לא ספר טוב במיוחד לדעתי. איורים מפגרים קצת, אבל לכל ספר יש את הגורל שלו. והגורל שלו כנראה נועד שאחר 45 שנים אחרי שראה אור לראשונה, הוא עדיין נמכר בחנויות.
נכון.
זה קצת מפתיע.
אז אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לשמוע על על המוסינזונים.
מה אתם רוצים לשמוע?
קודם כל תספרי לנו קצת מי את, שהמאזינים שלנו ישמעו.
מי אני? וואו, מאיפה מתחילים? אני בת קיבוץ נען. אני חזרתי לקיבוץ אחרי 45 שנים בעיר, לפני שנה וחצי. וזה המקום הכי שווה בארץ לדעתי.
וואו.
ולא רק לדעתי, לדעת רבים לדעתי. אני חיה עם רוזה, חתולה הכי יפה בעולם, וגם מאוד מאוד אינטליגנטית. יודעת לילל את 4 שפות. לא, באמת, היא הגורם העיקרי כאן, אני רק תפקיד המשרתת. מה עוד אני יכולה לספר? הוצאתי את הספר הראשון שלי בטעות בגיל 18 וחצי. לא התכוונתי, זה קרה במקרה. אחרי זה הוצאתי עוד כמה ספרים, חלקם טובים, חלקם פחות. מהטובים זה שירים כהים לא רע. ארגז הכלים הצהוב של ספר אדריכל, ספר שמלמד איך מגדלים רעיונות למצוות ומעשים טובים, הוא ספר טוב. ואני קוראה שגם האחרון
אותו. אני יכולה להגיד לך שאני קוראת אותו, והוא קולח ומרתק אותי.
אה, באמת, את אוהבת אותו?
מאוד.
הנה, אני מראה.
באמת, איזה כיף לשמוע.
לא, אנחנו גם מראים את העטיפה עכשיו על המסך, כי זה משודר
גם בפייסבוק.
פייסבוק לייב, אז הנה, אני מראה את העטיפה, זה נורא נורא חשוב. אנשים, גיליתי שאנשים שבאים לחנויות ספרים, העטיפה היא מאוד משמעותית, פסיכולוגית.
ודאי, ודאי. אני באיזשהו שלב למדתי, אחרי זה גם לימדתי בבצלאל.
אוקיי.
למדתי במחלקה לתקשורת חזותית, בו עפתי אחרי שנתיים, כי הייתי בלתי ניתנת, הייתה לי גם חלבה ג'יפסי, שבה הייתי לעצמי שיעורים, והייתה יושבת על כיסא לידי. קיצור, הייתי סטודנטית קצת קשה להחזקה. וגם לא הבנתי, היו לי המון רעיונות, אז הייתי, לא ידעתי איך בוחרים בין רעיונות. אז במקום עבודה אחת, הבאתי 6. אף אחד מהם לא מבוצע כמו שצריך, הגיליונות לא חתוכים כמו שצריך, לא מודבקים כמו שצריך. לא הבנתי אז כמה זה חשוב, זה היה שהוא מאוד מאוד משמעותי בשבילי. אז, ושאחרי 15 שנים שהזמינו אותי לבוא ללמד בבצלאל, אז אמרתי, זאת ההזדמנות שלי לתת להם את מה שלי לא היה, שזה כלים לגידול רעיונות.
וואו.
והתחלתי להעביר להם את מה שאחר כך נהפך לארגז הכלים הצהוב, והתוצאות שהסטודנטים היו מתאימות, הם פשוט מצוינים. ואז עברתי לשנקר, ולימדתי את זה גם בשנקר, ובששבי. ואז באיזשהו שלב, שלימדתי בשנקר, המזכירה שלי לא צריכה להדפיס את זה ל-30 סטודנטים, כפול 70 מותקים, כי זה גדל כל הזמן, אמרה לי, אני לא מדפיסים לך את זה, או שתביאי להם במייל, דבר שלא רציתי, או שתוציאי ספר. אז אמרתי, זה רעיון לא רע, ועוזאתי את הספר הזה, ארגז הכלים הצהוב, שהוא ספר מאוד יעיל, ואני מאוד ממליצה לכל מי שמתעסק עם איזשהו גורם יצירתי, לשים עליו יד, כי הוא פותר הרבה בעיות, ועושה את החיים יותר קלים ונוחים.
הוא זמין לקנייה בחנויות? אני תכף ירוץ לקנות אותו, שלא תהיה נהיה ולא.
אמור, יש אותו גם ברשת, אפשר גם להזמין אותו ישירות ממני. אפשר...
אז יופי, אני אעשה את זה אחר כך, אחרי השידור.
לא, זה שווה, זה באמת הספר הכי יעיל שכתבתי. והספר החדש הזה, אני חושבת שהוא מעניין.
הוא מרתק, אני אומרת לך.
אהבת אותו.
מאוד אוהבת, אני עדיין, והוא מרתק.
איפה את נמצאת? באיזה שלב?
אני יחסית די בהתחלה, אחרי שהוא פוגש את התלמידה שהוא מתאהב בה.
מי זה הוא?
אחרי ש... זליג, זליג, תכף, היא תספר.
זהו, ורד.
היא תספר.
המפגש עם דבורה הראשונה.
כן, המפגש, כן.
כן, כן. דבורה הראשונה...
רגע, מי זה זליג? בואי נתחיל מזה. איך נולד הספר ומי זה זליג?
זליג זה הסבא שמעולם לא פגשתי בו, כי הוא התאבד בפעם השנייה, אגב.
וואו.
הייתי בערך 20 שנה לפני שנולדתי.
אוקיי.
אשתו, דבורה, הייתה אמו של אבי. אבי הוא משה מוסנזון, הוא איש ספר, הוא אדם ממייסדי קיבוץ נען. היה שש שנים בבריגדה, הוא בן אדם באמת, באמת נדיר. והיה לי את הזכות הגדולה להיות בת הזכונים שלו. אחותי הגדולה, שגדולה ממני ב-28 שנים, הייתה דבורה עומר. ככה שגדלתי, היא הוציאה את ספרה הראשון, עד השניים, או דפי תמר בקיבוץ רימון שבו עמק, פחות או יותר מתי שנולדתי. אז כשכבר גדלתי, הייתי אחות של דבורה עומר, שזה דבר די הזוי לילדה קטנה להיות, שהיא הכי הרסתי אותה בעולם, והייתה הכי יפה בעיניי, והכי חכמה, והיה לנו גם קשר מאוד מיוחד. כי כשאבא שלי התחתן בפעם השלישית עם אמא שלי, הוא כבר היה אז בן קרוב ל-50, היא הייתה בת 38, והוא נסע לדבורה לשוחח איתה ואמר לה שהוא ומלכה, אחרי שהם נישאו, הם החליטו שהם רוצים להביא ילד לעולם. ודבורה אמרה לו, תשמע, זה רעיון נהדר, אני מבטיחה להיות אחות גדולה טובה למה שיפלד. מבטיחה וקיימה. שני האחים האחרים שלי, שגם הם לא בן החיים כבר, רן בגיורה, הגיבו אחרת לבקשה שלו, ואמרו לו, אתה זקן, לא היית אבא שנה, אתה לא צריך להמלל בן אדם נוסף, אנחנו ממליצים שלא תעשה עוד ילדים. והוא בחר להסכים עם דבורה ולא איתה.
מזל שלנו.
תודה רבה גם על זה.
ממש. אז עכשיו תספרי לנו על הספר.
על המוסנזונים?
כן.
טוב, זה התחיל לפני משהו כמו 40 שנה בערך. הייתי בין 15-16, שאבא שלי אמר לי, ורד, אנחנו צריכים לדבר. משפט לא טוב.
לא, ממש לא.
כן. לא הייתי תלמידת השנה, הייתי ילדה די פרועה שעושה מה שבראש שלה ולא כל כך מקשיבה למה שאומרים, והייתי מתחצפת למורים, הייתי אומרת להם מה אני חושבת עליהם בפנים, ולא תמיד היה דברים כל כך נעימים. הייתי ילדה בעייתית. אם לי הייתה ילדה כזאת, לא הייתי נותנת לצאת מהבית. אבל הם לא בסדר. ואז אמרתי לו, עניתי לו קצת בעוינות, כי הייתי בטוחה שזה שוב הטפת מוסר על משהו, אז עניתי לו, מה? אז הוא אמר, תשמעי, ורד, יש את הספר של המשפחה. אמרתי לו, איזה ספר? אז הוא אומר, הספר על איך, על תולדות המשפחה שלנו. אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אז הוא אמר לי, אני רוצה שתכתבי את זה. אני ניסיתי לכתוב ולא הצלחתי. דבורה לא תכתוב את זה, היא תכתוב את הסיפור שלה, מה שהחקת זה הפגיעה הישירה, אבל היא לא תכתוב את זה, זה עובר אליי. ובגלל שלא כל כך... אליקסן ביטחון עצמי מופרז ליכולות שלי בכתיבה, שהיה מופרך לחלוטין, אמרתי, אין בעיה, אני אכתוב את זה. אבל במחרית זה שהתחייבתי, ניסיתי. התחלתי עם זה בגיל 20, ניסיתי לכתוב את זה כסדרה, לצלם את זה כסדרה. יש לי, מצאתי את זה, את הכתב יד הזה, הוא גרוע מאוד, אבל הוא איזושהי התחלה. ואחרי זה המשכתי כל פעם, הייתי כותבת, היה יותר של כמה חודשים בשנה, אני עובדת על הספר הזה, נתקעת ועוברת לכתוב, לפרסם ספר אחר. להתמקד ולפרסם. וככה נולדו 11 ספרים, אחד, לא, 10 ספרים, כי אחד היה קודם כבר. ואז לפני 3 שנים בערך, אמרתי, טוב די, את לא יכולה להגיד שאת כותבת את הספר הזה ולא לכתוב אותו. יש גבול לכמה את יכולה למתוח בתשקוש הזה. ואז החלטתי לאפסן את כל הטיוטות באיזשהו מקום נידח באינטרנט שאני לא יודע להגיע. יש איים באינטרנט שהם כמו איים בים. אתה צריך לדעת את הקורדינטות, אם אתה לא יודע את הקורדינטות, אתה לא מגיע אליהם. אז התמנתי אותם באי כזה, כשאני לא יודעת הדרך אליו. ואמרתי, עכשיו, אחרי כל הפורפליי המטורף הזה, עכשיו הספר הזה צריך לכתוב את עצמו. וזה מה שאני עשיתי, סיפקתי שירותי הקלדה לספר הזה שכתב את עצמו. והוא נכתב בערך תוך 1.5 שנים. הייתי מתחילה אותו כל בוקר 8:30, וכותבת עד 8 בערב, די רצוף. גם כשלא התחשק לי, וגם כשבא לי לעשות דברים אחרים, לא, אמרתי, עכשיו כותבים את הספר הזה. ואז דיברתי עם רנן מוסינזון, ביתו של איגל דודי, והיא אמרה לי, בדוד, תעבירי לי את הטקסט. סיפרתי שסיימתי לכתוב את זה, ואני עוד לא יודעת כל כך איך מעבירים זו להוצאה. העברתי אותו לרנן, היא העבירה אותו לידיעות אחרונות, רנן היא אלופת העולם לכל מרחק, כולם עושים מה שהיא רוצה. חזרו אליי, אמרו לי, אנחנו רוצים את הספר, נורא שמחתי. חתמנו חוזה בדצמבר שעבר, או בנובמבר שעבר. היה עריכה ראשונה שעמיחי שלב המצוין העביר לי את הכל מהווה לעבר, ו... לא נגע בעלילה, אבל מאוד שיפר את הספר. אחרי זה היה לי את רותם כסלב, עורכת לשונית, גם אלופה. שוב, לקחה את הספר למקומות חדשים. ולשמחתי, הוא ראה אור ממש 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 בתחילת נובמבר, לפני פחות מחודש. והוא מתנהג יפה, הוא מקום רביעי ברשימת רבי המכר, שזה נחמד. לא היסטרי, אבל נחמד. ואני שמחה בו, אני חושבת שהוא יצא יפה. רנן גם התשובה את הדימוי של העדיפה, כי כאמור, היא לכל יכולה. היא עשתה את זה עם AI, וזהו. והוא כבר חודש בחוץ, והוא מתנהג יפה, נראה לי.
מקום רביעי אחרי חודש? הוא יגיע למקום הראשון, אין בכלל... לי אין סימני שאלה.
זה היה אחרי שבועיים.
בבקשה. את רק מחזקת את מה שאני אומרת. את מצטנעת מאוד, אני מוכרחה לומר.
טוב, אני...
אני אומרת מה קורה.
לא. קודם כל, את חושבת שהשם באמת, השם מוסינזון הוא משהו שמושך אנשים לקחת את הספר לידיים?
האמת היא שלא. כי בהתחלה קראתי לו, ואולי לא היו עוד דברים מעולם. זו שורה שהתנגדה לי, אבל אז ראיתי שכבר יצא ספר בשם הזה.
באמת?
כמו שיאיר לפיד, של שלומית לפיד.
נכון, נכון.
אז השגתי את הספר הזה וקראתי אותו, ולא נעים לי להגיד, לא הצלחתי לעבור את הפרק הראשון. זה תולדות משפחתה, זה מאמינה שמאוד מעניין, סליחה, את משפחתה, אני פחות התעניינתי בזה כקוראת. ואז אמרתי, אולי נקצר את זה ונקצר את זה, ואולי לא יהיו הדברים. ואז אמרתי, לא, זה לא שם טוב. אז קראתי זה המוסינזון עם שם זמני. ובמשך כל התקופה היה המוסינזון עם שם זמני, ובאיזשהו שלב חשבתי להוציא אותו עם השם הזה. המוסינזון עם שם זמני, אבל אף אחד לא חשב שזה רעיון טוב. אתם יודעים, יש לי, לא תמיד אנשים מסכימים עם הרעיונות שלי. ואז זה נשאר המוסינזון, ירד השם זמני, עוד דבר שירד בטעות זה המוטו שהיה רק אשר עבד לי קנייני לעד, שורה של רחל שאני כל כך אוהבת אותה, ובטעות, בטעות היא נשמתה, אז היא לא מופיעה בספר, שזה חבל מאוד.
בספר הבא?
מה?
אז אולי בספר הבא.
כן, אולי, אולי. אני כזה, אני כבר בספר הבא, הספר הזה כבר פחות, לא יודעת את האמת, קצת פחות מעניין אותי.
אז הנה, תכף, דינה תשאל אותך, מה לגבי העתיד?
כן, מה הספר, מה הספר הבא? למוסינזונים יש המשך?
זו התלבטות. כן, יש שני המשכים אפילו. יש את הסיפור, זה הסיפור של זליג סבא שלי, אשר, זליג אשר. הספר השני הוא הסיפור של משה, אבי, מתחיל מגיל 17 ומגיע עד מותו, ב-1979. מת צעיר, הוא מת בגיל 69, שזה היה קצת בזבוז, כי הוא היה איש שצריך אותו בעולם הזה. והחלק האחרון הוא עליי, אני לא בטוחה שאני אוציא לא את החלק השני ולא את החלק השלישי. מה שעשיתי בשנה האחרונה, גיליתי מדיום שלא הכרתי, וזה סיפורים קצרים. ונגנבתי על זה, נגנבתי על זה. זה הכי כיף בעולם לכתוב סיפור קצר.
וכבר כתבת כמה?
42.
וואי. וואו. טוב, עכשיו סקרנת לגמרי.
אם תרצו, אני אעביר לכם.
אני מאוד רוצה.
למיכאי שלב. תשלחו לי מייל. המייל שלי נורא פשוט, זה ורד. .mosenzon mosenzon ב-gmail.com. אני אשמח להעביר אותם, אני מאוד אוהבת אותם. עמיחי שלב מההוצאה קרא אותם ואהב אותם. יש שם כל מיני סוגים, יש שם אוטוביוגרפים, כל מיני דברים על אבא, על הילדות. יש שם דמיוניים לחלוטין, ויש כל מיני באמצע שאני לקחתי איזשהו קטע מהחיים וקצת עשיתי לו הזרה. אני חושב שזה ספר הרבה הרבה יותר טוב מהספר הזה.
אז יש למה לצפות.
יש למה לצפות.
יש למה לצפות.
דרך אגב, שמתי לב שהמוסינזונים זה עם יוד, ואת כותבת את שם משפחתך ללא יוד.
נכון. זו תעלומה בילדותי שאלתי את אבא, תגיד, למה איגל עם יוד ואנחנו בלי יוד? אז הוא אמר לי, איגל אוסיף את היגאל, הוא הכל לא יגאל. יגאל הוסיף את היוד למטרות התגנדרות. דבר חמור מאוד בקיבוץ שגדלתי בו.
ברור.
אני לא חושבת שהוא אמר אמת. אני חושבת שהוא וישראל, אחיו הגדול, שהוא דמות מאוד אהובה ומאוד בספר, נכון? ישראל הוא דמות אהובה, נכון?
כן.
כן, ישראל הוא... הם היו מאוד מאוד, הם אהבו אחד השני מאוד, כמו שהם לא אהבו את החיים השלישי, את יגאל. והיה די משותף להם הקטע הזה. וואו, שכחתי מה הייתה השאלה.
לגבי המשך הדרך, ענית לנו.
למה היוד?
למה היוד, אוקיי.
כן, ענית לנו.
להערכתי, זאת הערכה בלבד, אבא ואחיו ישראל הוציאו את היוד משם משפחתם כדי לא להיות ליד יגאל באלף בית של סופרים. היה איזה משהו כזה. אבא שלי, היה לו יחסים מאוד מורכבים עם אחיו הצעיר. אני חושבת שהוא קינה בו קנאה עזה, כי הוא היה סופר שלא הצליח לכתוב. ההצלחה של יגאל שהיה פחות מוכשר ממנו ופחות אהוב ממנו, אבל היה סופר והוא לא.
חסם בה, נו, ברור.
כן, יש איזשהו פריט מידע שאני יודעת, וכשהעיפו אותו מהקיבוץ, הוא היה חבר מען 12 שנים, והעיפו אותו מהקיבוץ גם בגלל שהוא לא כך אהב לעבוד עבודות כנהוג, וגם כי הוא פרסם סיפורים איומים ונוראים על הקיבוץ, כולל סיפור שאבא שלי, שאבא בריגדה, היה באירופה, באיטליה, והגיעו עיתונים מהארץ, והוא נורא שמח, כי הוא היה לו אותה, הוא היה מוציא עיתון יומי לחיילי הבריגדה, והוא רואה שם סיפור מאת יגאל מוסינזון, שהוא אחיו הצעיר, שלא סופר, הוא סופר, יגאל לא סופר, והוא קורא את הסיפור, ויש סיפור שמתאר איך אשתו של אבא שלי בוגדת בו, ובזה ש... דרך נחמדה לספר לו מה קורה בבית, שהוא לא היה שנתיים.
וואו.
לא פשוט, לא פשוט.
לא פשוט לחלוטין.
אז בגלל זה לדעתי, גם בגלל זה, אבל לדעתי עוד קודם, הם הוציאו את השם גם בשביל להפריד בינם ובין אביהם הלא אהוב, ובין אחיהם הצעיר הלא אהוב. אבל אני חייבת להגיד שרנן ואני עשינו תיקון, אני גם את גילי מאוד אוהבת, גילי מוסנזון חמוד מאוד, וגם את כל אביטל, הבן הגדול של יגאל, אלו, שלמדתי בבצלאל גפי בשנה הראשונה ללימודים אצלו בבית, בעמק רפאים, הייתה שנה בלתי נשכחת, היה איש בלתי נשכח, היה, הוא היה מנהל פסטיבל ישראל, מנכ"ל תיאטרון ירושלים, 2 מטר גובה, כמו כל הילדים, כל הנכדים של הדבורה השנייה, הם 2 מטר גובה, גם שאלה תמוהה למה.
טוב.
כן.
אנחנו, אני רק רציתי, סליחה, ורד, אני מורה לספרות בבית ספר, חשוב לי להגיד ש... שכבר כן, לא מעט שנים, אבל אני בשנה הכנסתי את חסם בעל תוכנית הלימודים. זאת אומרת, חסם, לא, זה יומן קריאה שילדים אמורים להגיש, גם זה וגם דבורה עומר. לפני מספר שנים עשינו את לאהוב את מוות.
שתיבדל מאוד.
נכון, נכון, נכון.
תראו, אני זוכר, כשיגאל היה בא לבקר אותנו בשבתות, עכשיו, אבא שלי, אנו גרנו בתוך בית חמרה, שהוא בנה במו ידיו, בקצה של נען, עכשיו זה במרכז נען, והייתה שם ביצה קטנה, והוא חפר תעלה מסביב לביצה וניקז את המים, הייתה שם אדמה נהדרת, אדמת חמרה אדומה. הוא בנה מהאדמה הזאת את הבית שעומד עד היום באמצע הקיבוץ, ובנה סביבה, וסביבה הוא שתל גן פלאים. גן פלאים. היה גן ורדים עם איזה 70 סוגי ורדים, הוא היה יחד עם מוטקה נבו, הברדן של מעוז חיים, הם היו מפתחים זני ורדים. זה היה, לא סתם קראו לי ורד, גם בגלל הגינת ורדים הזאת, וגם כי לאימא שלי, שעברה את השואה במסלול המורחב, הייתה אחות בשם רוזה, שמתה בשואה, ואני גם על שמה וגם על שם הורדים. אני כאילו לא על... גם הייתי בן היו קוראים לי ורד, זה היה מזל שלא נולדתי.
כן.
טוב, ורד, אנחנו רוצים לאחל לך המון בהצלחה, כמובן עם הספר מוסנזונים, וכמובן עם גם בעתיד.
עם ההמשך.
אנחנו נדבר מן הסתם.
ואנחנו עוד נדבר.
אני אשמח, תודה, תודה, תודה.
שתהיה לך שבת שלום.
תודה רבה. תודה.
תודה לכם.
ביי ביי, להתראות.
תקווה 6, שיר מדליק. פגשתי אותו רק לפני שבוע.
מאלבום החדש שלהם.
התאהבתי בו.
מאיפה אימא שלי?
מדליק.
היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלמית, עלו ב-1890. היא עושה את הקוסקוס על ג'יראי הכי טוב בארץ, תוך כדי מדברת שוטף צרפתית. אם תשאלו מאיפה אבא שלי, הוא קודם כל מכפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני. אז מה זה עושה אותי? חצי חצי רבע רבע, למה אני עדיין לא שלם? איזה חלק מי קובע? אם תשאלו אותי מה אני באמת, ישראלי קומפלט, מלא מלא,
תשאלו אותי מאיפה אשתי, היא קודם כל פתח תקווה, יש בהונגריה מרוקו עטופה בשנל, היא יפה יפה כמו אגם לוגן או בשוויץ, הילדים שלנו נולדו בישראל. אז מה זה עושה אותה? חצי חצי רבע רבע, למה אף אחד פה לא שלם? ואיזה חלק הכי קובע? אם תשאלו אותי מה הם באמת, ישראלים קומפלט, על מלא מלא מלא, ישראלים קומפלט, על מלא 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 מלא. ישראלי קומפלט,
ישראלי קומפלט,
זה בדיוק חצי חצי רבע רבע, זה כמו שאמרתי לך הבוקר.
תקשיבי, זה טרף
רבע פולני, הרבע אשכנזי, חצי פרנקי.
אלבום מחדש של תקווה 6.
כן.
טוב, שיקו סיני, שהוא המרואיין שלו הבא, יליד 1971, מוזיקאי, מבצע ויוצר, מטפל במוזיקה, באנשים בעלי מוגבלויות, כמו תכף מדבר איתו על זה, מלמד תופי ומכין סנדוויצ'ים לילדות, זה מה שכתוב.
מכין סנדוויצ'ים? הם טעימים הסנדוויצ'ים? אני רוצה לדעת.
ותקשיבי, זה פשוט מדהים, הנה, בוקר טוב, שיקו סיני. את הצחוק, תקשיבי, גילוי נאות. אני מכיר את צ'יקו שהוא היה לדעתי בן 16. ואת הצחוק שלו אני מזהה בשניות. בשניות, זה לא להאמין, זה כאילו...
לא עברו השנים.
מטורף, כאילו שעכשיו התראינו בעליית הגג של ההורים שלו. מטורף.
זה מצחיק.
יו, אז הנה שיקו, עוד פעם גילוי נאות, אנחנו מכירים מגיל 16, אנחנו, הלהקה הראשונה שלי בחיים, הייתה יחד עם שיקו כמתופף, נכון?
נכון, נכון, נכון.
מדהים.
עדיין, עדיין מתופף.
כן, ברור.
גם הקול שלך לא השתנה כזה, אתה יודע.
הקול שלי לא השתנה, טוב, אוקיי. אוקיי. אז תשמע, עברו המון המון שנים, אז באמת, 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 באמת. אז מה העניינים?
בסדר, אני בסדר באופן כללי, יושב פה עם שני כלבים, רינגו וסטאר, הם ככה מאזינים גם כן, הם מצפים לשמוע מה שיש לי להגיד.
תגיד לי,
רינגו וסטאר, מעניין.
אתה יכול לספר? דינה לוי כמובן יושבת איתנו כאן באולפן.
היי.
אתה יכול לספר לנו קצת על עצמך, למי שלא מכיר?
באופן כללי אני תמיד מתקשה, כאילו אני קצת, הייתי אומר, קצת חולמני ולא מציאותי, אבל באופן כללי. אגב, אני גם לא יודע לענות לשיחה ממתינה, זה עליתי על זה גם כן. זה כל מה שאמרת נכון, עם הסנדוויצ'ים ועם הטיפול במוזיקה, ואני מתופף... אתה יודע, עדיין, ובעיקר לאחרונה גם הקלטתי כמה שירים, שאני בעצם, מה שנקרא סינגר סונגרייטר בעברית.
אוקיי.
אז אני משתדל, אמנם בקצב לא כזה, אתה יודע, יש לי את הקצב שלי, אבל אני משתדל לעשות את זה גם מתי שאפשר, ו... וזהו, וגם השיר הזה לצ'רלי, הוא ממש הרגשתי שזה הזמן שלו, כזה 9 שנים, לכתוב גם, אתה יודע, עם צ'רלי הייתי, ניגנתי באיזו תקופה, הייתי מתופף שלו, תקופה רוקנרולית כזה, רוקבילית, כאלה דברים, אז...
רגע, בוא נספר מי זה בכלל צ'רלי, זאת אומרת, השיר נקרא צ'רלי, שזה על שם...
כן. צ'רלי מגירה, זה אומן מאוד מאוד מיוחד, שעשה פה הרבה דברים מבחינת רוקנרול, גם הוא הלך על זה ממש רחוק עם ה... גם עם הלוק ו... שנייה אחת, אני פה אצא, אני שומע את עצמי פתאום מהדהד.
אוקיי.
אז כן, פשוט הוא, ניגנתי אותו לפני 20 שנה או משהו כזה, היה לנו קשר טוב, הוא עבר לברלין, המשיך שם לעשות מוזיקה, ולפני איזה 9 שנים ככה פתאום התבשרתי שהוא עזב פה את כדור הארץ. וזהו, אז אתה לא כזה יודע איך לקבל דברים כאלה, זאת אומרת, אז יצא לי שיר כזה.
שמוקדש.
כן, שמוקדש, לא, ואתה יודע, בעצם אתה נשאר פה, זאת אומרת, עם איזה חלל כזה, אז אני חושב שהוא היה ככה מקבל את השיר הזה בחיוך.
תגיד לי, וזה בעצם שיר שהוא... כחלק מאיסוף של חומרים עכשיו לאלבום חדש?
כן, כן, הקלטתי איזה 6 שירים ככה קבוצה, וגם בצורה כזאת די מינימליסטית, ממש קרוב, כאילו שאני אמור להיות עם גיטרה ומנגן לך את זה בלייב בערך. אז זה גם זה, אני מאמין ששוב בקצב שלי, אבל זה יהיה בטח בחודשים קרובים, אני אוכל להכריז לעצמי, הנה, אז יש לך פה אלבום.
יואו, זה כיף, זה כיף, נכון? זה כאילו...
ממש.
איזה קנאה משהו, הייתי אומר, בכל מקרה, זה גם לא אלבום הראשון, נכון? כבר הוצאת.
למעשה זה השלישי, הראשון ב-2011, לעתים מהבגאז'.
נכון, אוקיי.
אחרי זה אלבום הכחול ב-2014, ואז כמה זה יוצא היום?
מה? 25.
11 שנים.
מבחינת אתם, אני 3 יחידות, אני קשה.
זהו, בדיוק. לא, יצאתי גם כמה סינגלים באמצע, אבל עכשיו זה כאילו, אז אני נחקר אלבום שלישי.
אוקיי.
כיף.
טוב, מה נגיד? קודם כל, אני באופן אישי מאוד שמחתי ככה, ברגע שראיתי ככה, קפץ לי בפייסבוק, חברים בפייסבוק, כשאתה ככה בקטע של הקלטה של שיר חדש, או הוצאת ישר ככה, אני אומר לדינה, ישר עצרתי קשר עם שיקו, אמרתי, הנה הזדמנות.
נכון, זו הזדמנות.
מסיימות מעולה, כאילו, האמת שדיברנו באלבום הראשון, אם אני לא טועה.
כן, כן, נכון.
נכון?
לי יש הצעה שאתם תיפגשו לפני האלבום הבא, ולקפה.
האמת שנפגשנו לדעתי באיזו הופעה, אני לא יודע אם זו הופעה של הלהקה שלי, או הופעה של משהו שלך, אני לא זוכר.
תשמע, אז הזמן הוא, יש לו קטע, נכון? אנחנו לא ממש כלום.
ממש.
אבל בטוח נפגשנו וניפגש, אבל לפי הדרוע גם אתה מתמיד.
כן, אני משתדל, משתדל. וואו, איזה כיף. אז קודם כל, שיקו, תודה רבה רבה על השיחה. המון המון בהצלחה.
תודה, תודה לכם.
אנחנו הולכים לשמוע את השיר הזה עכשיו.
את צ'רלי.
כן.
שתהיה שבת שלום.
שיהיה שבת שלום, תודה.
תודה רבה.
בשמחה, ביי ביי.
ביי.
סיני.
מעניין.
צ'רלי מת בברלין.
למה?
אני שותה קפה בפתח תקווה.
אולי זזת את הראש לא טוב.
מצאתי קופסת סיגריות על הכביש. הדלקתי אחת בשביל צ'רלי.
אני רוצה שאחרי הסרט נדבר על השיר החדש של אריק איינשטיין.
דיברתי עם יאיר. הוא נתן לי את המספר של סוזי.
כן, תקרא את
כל כך רציתי לדבר איתה,
אבל קודם אני אקרא את הכוכבים.
בסוף לא התקשרתי. מיכל אומרת שהוא עדיין כאן, אל תגיד זה לילה שחור, זה לילה לבן, יש כוכב חדש בשמיים וקוראים לו. צ'רלי מת בברלין.
ואת הצחוק הזה אני לא יכול, מה זה לשכוח, אני זוכר אותו עד היום, את הצחוק של שיקו. יש לו צחוק מאוד מיוחד, וגם הקול שלו, משהו ש... וואו, זה מדהים, הוא היה בן 16, עד כמה שנים עבור.
תשמע, אני מוכנה להכין לכם מוגה, רק תיפגשו כבר, זה לא, נודניק
מדהים,
אתה.
מדהים.
לא, אתה משהו. טוב, אז אנחנו בענייני תרבות.
כן.
ושוב השבוע צפיתי בסרט, הפעם קומדיה רומנטית.
איפה, בטלוויזיה או בקולנוע?
לא, בקולנוע, אוקיי. בקולנוע לב רעננה עם ורד, חברתי האהובה.
שלדעתי יש תמונה שלך על הקיר שם, כי את, יש לך מועדון, כאילו את קבועה שם.
אני רוצה להגיד לך שיש לנו גם מקומות קבועים.
לא, זה נשמע
אני בוחרת תמיד
נשמע הגיוני.
את המקומות הקבועים, עם פופקורן כמובן. אז לסרט קוראים כתוב בכוכבים. מישל דאנר בימוי, מי שמשחק זה אלכס פטיפר, אנדי גרסיה, טוני קולט, אבה דה דומיניצ'י ווינסנט ריוטה שאני מאוהבת בו. זה סיפור על סופר צעיר שלחוד בין מערכת יחסים חסרת רגש למקרה קשה של מחסום כתיבה, והוא מחליט להימלט לאיטליה כדי למצוא השראה. והוא מוצא את עצמו נשבע בקסמיה של בחורה מקומית נמרצת, שמאתגרת את כל מה שהוא חשב שהוא יודע על אהבה. אני, שורה התחתונה שלי זה, אף פעם לא מאוחר להתחיל פרק חדש. זה כתוב לי על הקיר בבית, להזכיר לעצמי. סרט מתוק, כיפי. כשהסתיימה הקרנה, ישבו לפנינו שתיים, כפי הנראה מפולניה, ואחת אומרת לראותה, לא מצטערת שבאתי, היו אנשים יפים, ורד ואני, לא הצלחנו להתאפק, באמת. אז זהו, סרט מתוק, רוצו לראות. אני אעז ואומר שזה מתאים יותר לבנות שבינינו.
אוקיי, סרט בנות בקיצור.
למרות שאני מכירה כמה וכמה,
וכמה
בנים שמתים על זה. יש לי חבר ביישוב, נועם אור, הוא מת על קומדיות רומנטיות וספרים רומנטיים. אז גם אתה, נועם, כדאי שתלך לראות את זה. ואנחנו הולכים להשמיע עכשיו משהו שהושמע ביום רביעי, לדעתי, בפעם הראשונה.
אריק איינשטיין, בדודת. כן. אז קודם כל, חשוב לי לציין שביום שבת בין 10 ל-12,
כן.
תוכנית, אני עושה פרומו לתוכניות שלי, אני מתנצל מראש, אבל 10 עד 12 מסע בזמן... כאן ברדיו סול, אני מקדיש את השעתיים לאריק איינשטיין, זכרו לברכה, ש-26 בנובמבר, אני לא טועה, זה יום פטירתו.
כן, 12 שנים, אמרנו ש...
נכון,
יום פטירתו. זה יצא גם יום ההולדת של שלמה ארצי, שיבדל לחיים ארוכים.
אז בשנת 1976 התכנסו באולפני טריטון, חבורת נגנים מיתולוגיים, המתופף ארלה קמינסקי, הגיטריסטים שלמה עידו וחיים קריו, כשכל אלה מנצח הגאון יוני רכטר, והקליטו פלייבק לשיר חדש של אריק איינשטיין, גם שלום חנוך היה שם. הוא היה ככה מפיק מוזיקלי עליון. יחד איתם היה גם גיא מרוז, שהוא היה בן 16, שהלחין את מילותיו של יונתן גפן. ובאמצעות שלום חנוך, חבר המשפחה, הגיע לאריק, שאב החליט להקליט. אלא שהשיר לא נכנס לבסוף לאלבום ונגנז במשך 48 שנה, חיפש מרוז את המאסטר ולא מצא. יום אחד, ממש כמו באגדות, יואב קוטנר התקשר ובישר לגיא מרוז שהוא מצא בארון ישן בגלגלץ, בגלי צהל, סרט הקלטה עם השיר ההוא מאז, טובי המומחים החליטו לשחזר לאיכות מעולה את ההקלטה. יוני רכטר שוב התגייס, ובעזרת נגנים מהדור החדש השלימו את העבודה, והתוצאה המרגשת לפניכם, שיר שנקרא, איך הוא נקרא?
חיוך של מדונה.
מדונה, כן, כן. משהו כזה, כן. אריק איינשטיין, תשימו לב, זה פתאום בתורף הטכנולוגיה. לוקחים את הכל ומקיטים פלבק. נכון?
ראיתי את פניי מסתכלות על השמיים לחפש מלאך סולח אלוהים שלא בורח כמו מדונה מצוירת על גלויה של תיירים וידך שלוחה חיוורת כחנן של פרפרי וידך שלוחה חיוורת כחנף של פרפרי אז רציתי להגיד לה שאני אותך ראיתי נעלמת וחוזרת בכל פעם קצת אחרת משתקפת על המים במצולות אהבתי והוגנת על המזח ברצים של ילדותי משתקפת על המים במצולות אהבתי והוגנת על המזח ברצים של ילדותי אשר הושתו לה נעלמו בים מלוח ודמותך הייתה לרוח שרוחפת לה בערב חורף בחלום ביתי את היית טיפות של חלב בנרות אהבתי שרוחפת לה בערב בחלום ביתי את היית טיפות של חלב בנרות אהבתי
טוב אז אוקיי
איזה שיר מדהים
שיר מטו
ופלאי הטכנולוגיה, מה זה עושה?
פלאי הטכנולוגיה. תראה, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו.
כמו תמיד מהר מדי.
אנחנו מסיים עם שיר של קרן פלס ומירי מסיקה, מתוך ההופעה חיה המשותפת שלהם, שממש הם רצים עדיין, רצות עדיין עם ההופעה הזו. אני מאמין שגם יצא אלבום של ההופעה, כי זה סנונית ראשונה. שיר שנקרא עם אלה החיים, לדעתי זה אחד השירים הראשונים שכתבה קרן פלס בחייה.
אני רוצה ללכת לראות את ההופעה הזו.
בגיל מאוד צעיר היא כתבה את השיר הזה. לדעתי בגיל 16, אפרופו גיל 16 של מקודם, שדיברנו עם ורד, גיל 18. שוקי אברהם טכנאי שידור. אחרינו עמוש צוריאל, אני רוצה להגיד לך, לספר לך, שאני ביום ראשון אמור להגיע לפה, לאולפן בעשר בבוקר עם תלמידים שלי ממגמת תקשורת, הם הולכים להעביר שידור כאן באולפן שעתיים, ואנחנו נשתמע, שתהיה לכם שבת שלום.
שבת שלום, שמוליק מושקוביץ.
דינה לוי, כן, כן, כן.
להשתמע.
ואלה החיים, כן.
השיר הבא כתבתי בגיל 16. אלה החיים, לאן כולם רצים? אמרת שחיפשת אושר ושילמת קצת ביוקר, אף פעם לא תגדל, אתה ילד מבולבל. אני אוהב את הזיפים שעל פניך, את החופש בעיניך. עכשיו מצאת אהבה שלא שורפת, אני יודעת ללטף, לא מתכופפת. נראה לי שאתה כבר לא במתח, לא נבהל ולא בורח, נוסעים לשכוח, גאים לברוח, לפחד בכוח, ירח.
עם מלא החיים.